הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
עזרנו 03-593-93. בית רוב אומר למשה, מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם עומד עליך מבוקר ועד ערב? ויאמר משה, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, כי יהיה להם דבר בין איש ובין רעהו, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי להם את חוקי האלוקים ואת תורותיו. פשטות, כל ילד בחדר לומד שמשה רבינו ישב לשפוט את העם. אבל ברור שלא כל העם כל יום היה מגיע למשפט. אז מה אמר משה רבינו? שהוא עושה שם שלושה דברים. הוא מודיע להם את חוקי האלוקים ואת תורותיו, כי יהיה להם דבר, זה רק מעטים באים למשפט, אבל גם זה הרבה, בעם של 600 אלף איש. ולדרוש אלוקים, אומר הגאון מוילנה, כיוון שכבר כתוב שהוא מלמד אותם את חוקי האלוקים, וכיוון שמשפט כבר כתוב, מה זה נקרא לדרוש אלוקים? אומר הגאון מוילנה שמשה רבינו היה נותן לכל אחד ואחד כל יום, מתוך הבנתו, את שורש נשמתו של כל אחד מישראל בהיותו משה רבינו. הוא היה אומר לכל אחד את התוכנית שלו לאותו יום. הוא היה נותן תוכנית עבודה אישית לכל אחד ואחד. ואת זה ידע יתרו, יודע רק משה רבינו לעשות. וגם ללמד את חוקי אלוקים ואת תורותיו רק משה רבינו יכול. אבל בתחום הזה של משפט, אפשר לבנות מערכת שתסייע בעדו. ערב טוב.
ערב טוב, רב.
ערב טוב, מבורך.
רציתי לומר קודם כל יישר כוח על התוכנית, ותודה לכל המסגרות שמביאות לנו את התוכן האיכותי, יישר כוח. מקובל את התפיסה של המהר"ל בדרך השם שטבע טוב לטי ולכן נברא העולם, ורציתי לשאול...
התכוונת להגיד רמח"ל בדרך השם.
רמח"ל, כן, סליחה. וגם אם נקרא לזה רצון, או לא משנה מה בדיוק, אבל איך מסבירים את זה בלי להגיע לזה שיש חיסרון חס וחלילה ומה...
עיין בדעת תבונות במהדורת הרב פרידלנדר בעיוני מספר 2. שם, יותר מאשר בדרך השם, מרחיב מאוד רמח"ל את העיקרון של מחוק הטוב להיטיב. והוא משתמש במילים מה שניתן להשיג. ורב חיים פרידלנדר מדגיש שכל מה שאנחנו מדברים זה מה שגילה לנו הקדוש ברוך הוא לפי השגת המקבלים. עיין בכוזרי, תחילת מאמר שני, כשהוא מדבר על שמות האלוקים, איך יכול להיות שאל אלוקים אחד יש שמות רבים? אלא שכל שמות האלוקים זה התגלויות אלוקיות לנו, אבל לאלוקים בעצמותו אין לנו שום גישה ואין לנו שום שם. כשאנחנו מדברים על למלות את מה שהקדוש הוא ציווה, אנחנו מדברים על למלות את רצונו, לא למלות אותו. כשאני רוצה משהו, אז אני רוצה, וכשאין לי אותו, אז אני חסר. הקדוש הוא, יש מושג שנקרא שהוא ברא רצון. אנחנו לא בורים רצון. למה הוא ברא רצון? אנחנו, זה כבר בתחום שהוא מעבר להשגתנו. מי הרצון והלאה? רק משם אנחנו מדברים.
זאת אומרת, מה לא היה לו לפני שהוא
ברא,
זה כבר לא בהבנה.
זה לא שמה שלא היה לו. להגיד מה לא היה לו, זה גם כן דבר שהוא מעבר ליכולת שלנו לדבר, ומאלו הוא לא לגיטימי.
זה פרט שלנו, כן.
כן.
אוקיי, אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי הברכת שלא עשה אני אישה.
כן.
אפשר, ברור שאישה זה תפקיד מסוים בעבודת השם, ו... וגם אם נאמר שהתפקיד של האיש הוא יותר גבוה מהתפקיד של האישה,
מי אמר?
אז מה הברכה? מה הברכה באמת?
קודם כל, אני לא יודע מי הכניס לראש של אנשים שברכת שעשני כרצונו היא ברכה מבוזה, חלילה. בדיוק להפך. מהר"ל בדרוש על התורה, שמודפס בכרך עם באר הגולה בדרך כלל, או בכרך נפרד של דרשות מהר"ל, מדבר על הגמרא במסכת ברכות שאומרת, אותם נשים במה הן זוכות? בכך שמסייעות לבעליהן ומוליכות את ילדיהן בלימוד תורה. שואל מהר"ל, מה ההיגיון? איפה הצדק? למה נשים כלשונו של מהר"ל במעט הסיוע שמסרת לבעליהן תזכנה לאותו עולם הבא כמו הגברים? שואלת השאלה הפוך ממה שבדרך כלל מקובל. אומר מהר"ל, מכיוון שהאישה נעשתה קרוב לרצונו והאיש רחוק מרצונו, לכן האישה זקוקה לפחות כלים כדי להגיע למלוא הרצון של הקדוש ברוך הוא ממנה. וזה לכאורה כל כך הגיוני, כי הרי הקדוש הוא לא איש והוא לא אישה. הוא לא אינטרסנט של האיש או של האישה יותר או פחות. הוא רוצה שכולם יגיע לו לשלמות. ואם באים ואומרים לך, כדי שאתה תגיע לפסגת ההר, אתה זקוק ל-613 מדרגות. וכדי שאת תגיע לפסגת ההר, את זקוקה ל-600 מדרגות. מה זה אומר? שהיא יותר קרובה לפסגת ההר. וזה אומר מהר"ל. ולכן אפשר שאישה תאמר שעשה אני כרצונו. ואילו האיש לא נעשה כרצונו, אלא רחוק מרצונו. ולכן הוא לא יכול להגיד שעשה אני כרצונו. לעומת זאת, איש לא יכול להגיד, אישה לא יכולה להגיד שלא עשה אני איש. למה? נתאר לעצמנו שיש למלך שני שרים. באותה דרגה בדיוק. אותה משכורת, אותה לשכה, אותו קול בישיבת ממשלה, אותו מספר הופעות בתקשורת, שזה העיקר. האחד הוא שר האוצר, והשני הוא השר לענייני הארמון של המלך. שניהם באותה דרגה, אבל שר האוצר במסגרת תפקידו פוגש את המלך פעם בשבוע, בדיווח השבועי על מצב הקופה האומלל, והשר הממונה על הארמון רואה את המלך כל הזמן. הוא רואה אותו בחדר אוכל, הוא רואה אותו בחדר השינה. אם שר הממונה על הארמון יגיד למלך, אני מודה לך שלא עשית אותי שר האוצר, מזה יישמע רק שבח. כי למה הוא לא רוצה להיות שר האוצר? כי במסגרת תפקידו יש לו יותר הזדמנות לשרת פני המלך, לשרת את המלך ולראות פני המלך. אבל אם שר האוצר יגיד לו, אני מודה לך שלא עשית אותי שר הממונה על הארמון, למה הוא לא רוצה להיות שר הממונה על הארמון? אולי בגלל שבתוקף תפקידו הוא רואה את המלך פחות, וזה כבר אלבון. ולכן מברכים שלא עשה אני גוי. גוי חיה בשם המצוות ואני ביותר. מברכים שלא עשה אני עבד. עבד חייב יותר מצוות מגוי, אבל אני עוד יותר. ומברכים שלא עשה אני אישה, שחייבת ביותר מצוות מעבד. אבל אני ביותר. אבל האישה לא יכולה להגיד שלא עשה אני איש. מידך, האיש לא יכול להגיד כמו האישה שעשה אני כרצונו.
אז הברכה שלא עשה אני אישה, זה לא על מתנה של דרגה מיוחדת, זה פשוט על...
ממש לא, הרי יש מדרש בתנא דבי אליהו פרק ט'. באליהו רבה אמר אליהו הנביא, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שאחד איש ואחד אישה, אחד עבד ואחד שפחה, אחד יהודי ואחד גוי, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. כל אחד צריך לעשות את מה שמוטל עליו כדי להגיע לשלמות, ואז רוח הקודש תשרה עליו. הוא מביא דוגמה מדבורה נביאה, ששכנע את בעלה לעשות לפידי, לעשות נרות לבית המדרש, ועושה אותם גדולים, ולכן הוא נקרא לפידות, ולכן היא זכתה לנבואה, כי בזה הגיע לשלמות. אבל הוא לא זכה לנבואה, כי הוא צריך ללמוד. ובלי ללמוד הוא לא יגיע לשלמות.
ולמה היא לא תברך בשם
ומלכות? זה כבר ההבדל בין אשכנזים לספרדים. נשות ארצות אשכנז מברכות בשם ומלכות, ונשות עדות המזרח לא. אינני יודע בדיוק למה במקרה הזה לא, אבל... שוב, בגלל שנוסח הברכות זה שלא עשה אני, והיא לא יכולה לברך שלא עשה אני, ותקנו לה ברכה חילופית, על הברכה הזאת לא תקנו אנשי כנסת הגדולה ברכה בשם המלכות. צריך לדעת דבר אחד, מעולם בעם ישראל לא חשבו נשות ישראל שהן נחותות בדרגה, ומי שהמציא את הפטנט הזה זה אותם נשים פמיניסטיות שלא למדו ולא שנו ולא שימשו תלמידי חכמים, שהכניסו לעצמן בראש שהן נחותות יותר. ואמר כבר מישהו שהיום כולם רוצות את התפקיד של הגבר, כי מישהו החליט שהתפקיד של הגבר יותר חשוב. היהדות מעולם לא חשבה שהתפקיד של הגבר יותר חשוב.
שלום
גדול הרב,
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום שלום.
שלום. השאלה שלי בנוגע לאנשים פרקו עול כתוצאה מצרות ואיסורים שעברו עליהם, כמו כאלה שעברו שואה וכדומה. אז מצד אחד ההתייחסות שלנו היא שאי אפשר לדון אותם, אי אפשר לדעת מה עבר עליהם. אבל מצד שני ההתייחסות בתורה רואים הפוך, בפרשות בחוקותיי כתוב, והיין תלכו עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי. זאת אומרת שיש יותר חרון אף כשיש איסורים ולא מתעוררים. אז איך ההסתכלות הנכונה?
זה שתי סוגיות נפרדות. התורה אומרת והיה אם תלכו עמי בקרי, לא מתוך האיסורים אלא מתוך היצרים, והקדוש הוא יודע מי באמת מתנהג שלא בשלמות כתוצאה מהאיסורים, ואצל מי באמת האיסורים הם כסות עיניים ליצרים. רק הקדוש הוא בוחן כליות ולב, אנחנו לא. ולכן הקדוש הוא יודע ללכת בחמת קרי, אם מי שהולך בקרי מחמת היצרים כשהאיסורים הם בשבילו תירוץ, ומי שלא, אנחנו לא יודעים. ולכן אנחנו צריכים ללכת עם כולם, לכולה, ולדון לכף זכות, ולבוא ולהגיד שאדם זה או אחר אי אפשר לבוא אליו וטענות לאור מה שהוא עבר.
הבנתי הרב, אני יכול לשאול עוד משהו?
כן.
כשבאים איסורים על אדם, איך הוא יכול לדעת אם זה איסורים שבאים במטרה למרק לו אבונות, או שזה איסורים שבאים במטרה לעורר אותו, לפשפש ולחזור בתשובה?
אני לא חושב שזה או זה או זה. אני חושב שגם איסורים יכולים להיות גם זה וגם זה. גם למראה כוונות, זה כדי שיחזור בתשובה. הרי אם זה בא למראה כוונות והוא לא יחזור בתשובה, אז לא ימורקו שום דבר. הרי כתוב, מה זה נקרא למרק? המילה למרק זה לסיים, לעשות פיניש. כמו שכתוב במסכת יומה, שהכהן שוחט ואחר ממרק אחר על ידו, כלומר מסיים את השחיטה. וזה מה שאומר הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א' הלכה ד', שמי שעבר על מצוות לא תעשה, שיש בהם כרת ומיתות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים ממרקים את הכפרה, כלומר מסיימים את הכפרה, ולעולם אינו מתכפר עליו לא, עד שיבואו לו איסורים. זה לשון הרמב"ם. זאת אומרת שזה לא או זה או זה. איסורים שבאים למרק את האיסור, את ה, את האבונות, הם איסורים שבאים במהלך של תשובה. בלי מהלך של תשובה אין איסורים כשלעצמם עוזרים. אין כפרת אבונות בלי תשובה.
כן, אבל לפני שהאדם מתחיל לחזור בתשובה, השם מביא עליו איסורים כדי לעורר אותו לשוב, עוד לפני שהוא התחיל בכלל את התהליך. אין דבר כזה?
יכול להיות. יכול להיות שיש איסורים שבאים לעורר אותו. אבל אני לא חושב שבן אדם אמור לדעת להבחין ביניהם. כל, אם באים איסורים על האדם, ולא כתוב שהוא צריך לדעת אם זה איסורים כאלה או איסורים כאלה, כל איסורים יפשפש במעשיו. כל איסורים
יחדו. אפילו יד
יחיס יד להפיס אליו ושתיים יפשש במעשיו? אפילו דבר כזה, כל דבר שקורה לאדם, הוא צריך לעשות חשבון נפש, אם הוא בדרגה לעשות חשבון נפש גם על דברים כאלה. ואם שיש לעשות חשבון נפש על דברים רציניים יותר, אז החמור חמור תחילה.
הבנתי, תודה רבה רב, יישר כוח.
ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב. יש שאינו יודע לשאול, ויש שאינו יכול לשאול בגלל בעיות טכניות. ערב טוב לשאלה שבכל זאת תשאל.
הלו.
שלום, שלום. ערב טוב.
שלום, מה שלום הרב?
ברוך השם.
תודה רבה על התוכנית, תודה רבה כמובן, על הספר, על המסירות. השאלה שאני נפגש את הרבה בזמן האחרון, מעניין אותי מאוד, לדבר, קודם היא שאלתה בדור הקודם, בשעה הראשונה, דיברה לי, יש לגני בדעת, תזכיר את הנושא הזה, וזה הזכיר לי את העניין הזה של אנשים שמפרסמים פרסומות בכל מיני עיתונים, עלונים, שלטים וכו', ומתאים את הסחורה שלהם בצורה מאוד מאוד מושכת. אתה מתקשר, אתה מברר, אתה נכנס, אתה שואל, אתה מגלה שהתנאים האלה הם כל כך לא עונים על מה שכתוב בשלט, ואז זה דבר כזה שמאוד איך לקרוא את זה דבר ראשון. גם באופן אישי, כשאתה רוצה על עסק שלך, ככה כשאתה רואה את זה, מה הדרך הנכונה, אם הדבר הזה כשר וכו'. באיזה רמה זה כשר?
אתה לא שואל את הדברים בכתובת הנכונה, כי יגידו לך כל אנשי הרדיו שאין לי חיבה גדולה לפרסומות. אם היו שואלים אותי, פרסומות היחידים שהייתי ממליץ עליהן, זה פרסומות עובדתיות. וגם עליהן צריך להקים ועדה כדי לוודא שיש אמת בפרסום. ויש על זה גם חוק, רק אף אחד לא בדיוק מקפיד עליו. כל הפרסומות עם ההצגות ועם הסיפורים ועם הזה, זה ביזוי לאינטליגנציה. אתה רוצה שאני ידע, תגיד לי שאני ידע. אל תדבר איתי על משלי שואלים. ואל תדבר איתי עם הצגות ועם מצגות ועם כל מיני קולות משונים. זה קודם כל. ומצד שני, דווקא בגלל זה שזה לא ככה, אדם צריך להיות עם אוזניים פקויות ועם עיניים פקוחות ולבדוק כל דבר. ולא לקנות חתולים בשק, גם אם השק נוצץ.
אוקיי, כל זאת הבנתי את הכיוון, וביחד עם זה, הקטע שלה לבדוק, השאלה מצד הפרסום עצמו, זאת אומרת, עצם זה שעכשיו בן אדם מעלה את האפשרות הזאת בשוק, בכל צורה שהיא, עצם זה, האם הדבר הזה מצידו נחשב כדבר כשר, או חלק כשר, ובתנאים מסוימים, זאת אומרת, עצם ה...
אצלנו בשולחן ערוך כתוב שאסור לשקר. זה הכל.
נו.
אוקיי, אסור גם לגנוב דעת.
זה בגדר גניבה דעת, אומרת,
אני לא קובע, כי אני לא יודע על מה אתה מדבר, ואני לא בדקתי פרסומות. אנחנו מדברים על העיקרון, אם אדם מפרסם ואין כיסוי לדברים, אז זה שקר. ואם אדם מפרסם ואין כיסוי לדברים ויוצר מצג שווא כאילו יש כיסוי, זה גניבה דעת גם.
הבנתי. מעניין. תודה רבה, הרב. תודה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
שלום, שלום.
רציתי בבקשה לשאול, אני יודע שהרב כתב גם ספרים על 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 ישמעאל ועל עמלק, וגם ככה בהקשר לפרשיית השבוע ויציאת מצרים. מה שמעניין אותי זה הסוגיה של הערב רב. זאת אומרת, איך כתוב שהערב רב יעקבו את ישראל בגאולה האחרונה, כמו שיעקבו במתן תורה, בעגל וכדומה, כך הם עתידים גם לעקב את ישראל מלהיגאל באחרית הימים. אז רציתי לשאול, איך ניתן ומה צריכים לעשות כדי להינצל מהם? לפי הספרים,
אני לא מכיר את הציטוט שציטטת. אני מכיר רק את הזוהר, תיקוני הזוהר על פרשת בעלותך, שאומר שהגלות האחרונה תהיה גלות אצל הערב רב, ואני מכיר את מאמרו הבלתי נשכח של דוקטור נתן בירנבום, שנכתב בציריך בשנת הפרישיין ח', שנקרא בגלות אצל אחינו היהודים, ואני לא חושב שאנחנו צריכים לעסוק בזיהוי, ואנחנו לא צריכים לקטלג את ספר הטלפונים, של רשימת הטלפונים שלנו, ולהעניק תארים כאלה או אחרים לפלוני או לאלמוני, בגלל שנדמה לנו שהוא ערב רב. אנחנו צריכים לחיות על פי שולחן ערוך, אנחנו צריכים להתפלל לפי סידור התפילה, עדה עדה ומנהגיה, אנחנו צריכים לקבוע את המן התורה כמה שיותר, והשם הטוב יעשה את שלו. הידיעה אם זה ערב רב או לא ערב רב לא רלוונטית בכלל למעשה בשולחננו. לא מצאתי בשולחן ערוך, לא באור החיים ולא בשאר החנקים, איזו הלכה שבשביל לקיים אותה אני צריך לדעת אם פלוני או אלמוני הוא ערב רב או לא. אז למה אין אבחמינה?
אז באופן עקרוני בשביל להינצל מהסכנה שיכולים...
אז בשביל זה אנחנו... בשביל זה אנחנו אומרים, ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הרשעה כרגע תובד, וכל אויביך המהרה יקראתו, ואז ידים מהרה תהכירו תשבר, עדה עדה ומנהגיע בנוסח של הברכה הזאת, ושם אפשר לכוון על הכל, ולרחוש הגנה, כי תפילה יש לה הרבה כוח.
אז זה אותו דבר בעיקרון, כמו עם ישמעאל ועמלק,
כשאני דיברתי על ישמעאל ועל עמלק, לא דיברתי בשביל לאפיין ולפעול על פי זה משהו. אני דיברתי על זה רק כדי להראות שהתורה היא אמת. אני דיברתי על זה רק מזווית ראייה שהרמב"ן לימד אותנו, כשהוא אומר, חסד עשה איתנו הקדוש בו שגילה לנו על ידי עבדיו הנביאים, כל מה שעתיד לקרות בצרות שנבוא בגולה, כי אם לא, לא היינו מחזיקים מעמד. אז המטרה שלי בדברים הללו היא לעזור לנו להחזיק מעמד, ולהביא, לגזול את החנית מיד המצרי. ודווקא מהדברים האלה שהם עושים, להוכיח שהתורה וחזל אמת. לא להיערך בהתאם. להיערך בהתאם יש שולחן ארוך ויש גדולי תורה.
ורק רציתי לדעת איפה אפשר כאילו לשמוע את השידור עם התשובות והשאלות אחרי השידור החי. אם יש איזה מקום שאפשר להפנות אליו.
זה אני ממש ממש לא יודע. זה אם תישאר על הקו, יגידו לך בהפקה, אני ממש לא יודע איפה אפשר לעשות את זה. אני בנושא הטכנולוגי מאוד מאוד לא מעודכן.
בסדר גמור, שר כוח הרב, תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. יצאנו להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב. קודם כל תודה רבה לתוכניות המרובות גם ברדיו וגם כל יום חמישי.
ברוכים תהיו.
כן, אני רציתי לשאול, מצד אחד תמיד אומרים, גדולי ישראל תמיד אומרים שלמי הקודש ברוך הוא מדבר, כשמישהו מדבר ביידיש ודאי שהוא מדבר על היהודים. מצד שני יש את הגמרא בבבא בסרא שרבי אמר שאין פורענות מגיעה לישראל אלא בשביל עמי הארצות. איך זה, כאילו איפה זה, מתי אנחנו נגיד ככה ומתי נגיד ככה?
לא, זה לא סותר, זה אותו דבר. הפורענות מגיעה בגלל עמי הארצות. אבל מי שצריך ללמוד ולתקן זה אנשים שמבינים. זה שיש עמי ארצות, אז מה רוצים לעשות? שעמי ארצות יתקנו? למי באים?
זה מה שרבי אמר שם, לא?
לא, 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 לא. זה שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי ארצות, זה הוא לא אמר לעמי ארצות. זה כתוב בגמרא. עמי ארצות לא לומדים את הגמרא. אז הוא אמר את זה לנו. ותדעו לכם, הפורענות באה בשבילם והאחריות היא עליכם. האחריות עלינו היא לפני ואחרי. האחריות עלינו שאם יש עמי ארצות זה בגללנו, כי למה יש עמי ארצות? הרי הגמרא אומרת שרבי חייא אמר, אני אעשה שלא תשתכח תורה מישראל, אני אקח פשטן, ואני אתווה רשתות, ואני אתפוס צבעים, ואני אשחט אותם, ואתן את הבשרננים, ואני מהאור אעשה ספרים, ואני אכתוב, ואני אקח חמישה ילדים ושישה ילדים, למדת אותם חמישה חמישי תורה, שישה סדרה משנה, ואם ילמדו אל את אלה, זה האחריות שלנו. ברם זכור אותו האיש לטוב, הרבי יהושע בן גמלא, שלמרות שהוא לא היה לגמרי זכור לטוב, כי הוא קנה את הכהונה בכסף, אבל בכל זאת הוא זכור לטוב, שהוא לקח על עצמו ללמד את ילדי עמי הארצות תורה. זה האחריות שלנו. היזהרו בבני עניים, כוונה בבני עניים בדעת גם כן, שמהם תצא תורה. זה האחריות שלנו. אז באמת יכול להיות שהפורענות באה לעולם בשביל עמי הארצות, ואנחנו אחראים גם לפני וגם אחרי לתקן.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, עוד אהב.
כן, בבקשה.
שנקוח קודם כל לתוכנית.
ברוכים תהיו.
רציתי בשביל דבר שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה עושה, איך עושה אדם בלימוד שהוא היה פעם אברך ועכשיו הוא כבר לא לומד, הוא עובד, הוא למחייתו, הוא צריך לפרנס את הבית הזה, כדי ש, איך הוא עושה בלימוד כדי שבאמת ככה יהיה לו יותר חשי ככה ללימוד, כי באמת גם הגמרא שהוא בא גם אחרי יום עבודה וגם הלכה וזה, זה קצת ככה מעמיס קצת, זה אחד. ושתיים, האם באמת בן אדם שבאמת השתדל בעניין החינוך של הילדים, באמת היו בתלמוד התורה והוא רץ ומפה לשם ושם לפה והשתדל כמה שאפשר וזה, בסופו של דבר הילדים לא הכי יצאו כמו שבאמת רצו וזה, אבל נכון שיש, האם באמת אפשר להאשים את ההורים בדבר הזה?
א', כדאי שאדם שלמד בישיבות ויוצא למציאות של זבולון, שישמור על רמת הלימוד. לא מזמן אמר את זה הגאון רבי משה הלל הירש בשיחה לאנשים עובדים, הוא אמר, ללמוד בעיון, ללמוד בצורה מעניינת, ללמוד בשמחה. אני הכרתי יהודי אמריקאי שגדל במקום רחוק מאוד, והיה אדם דתי כל הזמן, אבל אף פעם לא למד תורה. אדם מאוד מוכשר, הוא היה פיזיקאי חשוב, כימאי חשוב. והוא בגיל 55 יצא לפנסיה מוקדמת מעבודתו ברפאל, והתיישב ללמוד. האדם הזה ידע את כל רב חיים על הרמב״ם, מההתחלה ועד הסוף, כי כשהוא למד, הוא למד. אז לכן אדם, אין אדם למד אל המקום שליבו חפץ, אבל ודאי שאין הלב חפץ בלדפוק כרטיס, ללמוד דברים מעניינים, ללמוד דברים לפי הרמה של כל אחד ואחד, כן? אם כשהוא היה באברך הוא למד ברמה מסוימת, אז היציאה שהיה בבית המדרש כל היום לא צריכה להיות יציאה אלא בחלק מהיום. והחלק השני של היום לא צריך להיות שונה. הוא צריך ללמוד ברמה. וברמה שעניינה אותו פעם, שתמשיך לעניין אותו גם עכשיו. דבר שני.
אוקיי.
לגבי הילדים. קודם כל צריך לדעת שיש להורים אחריות על הילדים. והאחריות הזאת צריכה לבוא בראש ובראשונה לידי ביטוי בדוגמה אישית. מצד שני, צריך לדעת שלילדים יש בחירה. ולא כל ילד שלא הולך בתלם זה בגלל טעויות של ההורים. הרבה מקרים כן, הרבה מקרים לא, וזה בכלל לא משנה. כי מה שהיה היה, אם יש עוד ילדים אז ודאי צריך לעשות חשבון נפש ולראות איך לא לחזור על טעויות, אבל אם הדיון הוא על הילד הזה עצמו, צריך לראות הלאה איך במצב שקיים עכשיו עושים כדי שיהיה לו הטוב ביותר מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית.
אוקיי, ברבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב.
כן, הרב שומע אותי?
בבקשה, כן.
רציתי לשאול את הרב שאלה, אני עוסק עכשיו שומע את השיעורים של הרב על השואה, את השיעורים של הסדרה החדשה של ה-102 שיעורים.
כן.
שגם שמעתי חלק מהסדרה הישנה, אבל שם זה הרבה יותר מפורט, והרבה יותר שהרב ממש מנתח כל דבר ויורד ממש לפרטים של כל חלק, כל מה שהיה בזה. עכשיו, רציתי לשאול את הרב שאלה על הקטע של תורת הגזע. האם זה, האם, איך הם קבעו כאילו את תורת הגזע, איך הם דרגו אותו לפי עמי, ומאיפה כאילו הם, הרב אמר כאילו, שמעת הרב את השיעור של הרב שאמר, שתורת הגזע היא על היסוד של דרווין, אבל מאיפה הם כאילו דרגו כל עם ועם, זאת אומרת מי קבע שזה הגזע, בואו נגיד שהגזע הצהוב הוא גזע נחות, והאוקראיני הם גזע כאילו, על איזה, איך הם קבעו את
דרגו
את תורת הגזע?
קודם כל, המילה תורה תפוסה. אין דבר כזה, לא תיאוריה, לא תורת האבולוציה, ולא תורת היחסות, ולא תורת הקוונטים, ולא תורת הגזע. יש תיאוריית הגזע. זה קודם כל. המילה תורה לא רלוונטית, כי תורה זה מלשון הוראה. זה לא נותן שום הוראה. זה תיאוריית הגזע. עכשיו, התיאוריה הזאת היא לא קשורה כלל לחורבן יהדות אירופה. כי המלחמה של הגרמנים ביהדות היא לא קשורה, כמעט לא קשורה לתיאוריית הגזע. והראיה, שמסגרת תיאוריית הגזע, הצוענים למשל היו נחותים מאוד, והרגו בהם לא כל כך הרבה כמו יהודים, אבל הרגו בהם די הרבה, אבל זהו, לא התעללו בהם, לא התעללו במורשתם, כשיכלו הרגו. היהודים הייתה מלחמה לא על תיאוריית הגזע, אלא על הנושא של עם נבחר, לעומת גזע עליון. וצריך לתקוע את זה טוב טוב בראש, וזה מסביר הכל, גם את ההתעללות, גם את המלחמה כנגד סימנים יהודיים, זקנים, פאות, לומדי תורה.
אבל יש שמים אבל שהם לא הרגו אותם, זאת אומרת, יש
רגע, נגיד רגע, היום רגע, 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 אני כדרכי מנסה לענות בצורה מסודרת. זה קודם כל... אמרתי את זה כדי שאם אני נגרר לדבר על תיאוריית הגזע, שלא ייקחו אותי יחד עם כל אלה שהופכים את זה לחזות הכל של החורבן הגדול. זה סעיף, אבל לא הרבה יותר מזה. עכשיו, תיאוריית הגזע שהגרמנים אימצו אותה, מקורה למעשה בביולוג מטורף, חתנו של ריכרד וגנר, אנגלי שהפך להיות שהתגרמן בשם אוסטין צ'מברלין. הוא היה אדם מאוד מוכשר, והוא חילק את האנושות לפי גזעים. הקריטריונים הם קריטריונים שהוא החליט שהם יפים, על כל מיני קריטריונים שהם יפים. למשל, ככל שאתה הולך מהמרכז צפונה, או מהדרום צפונה, האור נהיה בהיר יותר, והגובה נהיה גבוה יותר בדרך כלל, והשיער חלק יותר, העיניים עגולות יותר. ככל שאתה הולך מהמרכז מזרחה, הלסתות נהיות בולטות, העיניים נהיות יותר ויותר מלוכסנות, השיער נהיה יותר דליל. כל הקריטריונים הללו היוו בסולמות מאוד מאוד מפורטים כשבדקו אדם. הבדיחה העממית בגרמניה הייתה שבין הגזע הארי, שהוא הגזע העליון שמקורו בהודו בכלל, היו אמרו שצריך להיות רזה כמו גרינג, גבוה כמו גבלס ובלונדיני כמו היטלר. היטלר היה שחור, גבלס היה נמוך, קטן וצולע, וגרינג היה שמן כמו חבית. כך שלמעשה גם הם לא הקפידו. כשהסגנו של גרינג היה אדם שאביו היה יהודי, כלומר הוא היה יהודי לכל דבר עניין לפי ההגדרות הנאציות, שאלו את גרינג, פלדמרשל מילש, שאלו את גרינג הייתכן, אז אמר, יהודי זה מי שאני מחליט שהוא יהודי. ואגב, גרינג בעצמו,
אפילו שיהודים, אגב, אני אומר מאמר מוסגר, אפילו שיהודים הם גם, אם הרב דיבר על הצבע האור ואיפה שהשמש והבהירות והיופי והגוף, והרב דיבר גם בשיעורים הרבה על הקיצור, על השלמות הזאת של גוף, זאת אומרת שהם בעיקר מגדו את העניין על הגוף, כאילו על החומר.
זה לא נכון ביחס ליהודים. הם בכלל לא מגדו.
מה שרב אמר מההתחלה, שהיהודים תמיד היו תמיד מחוץ לכל הדבר הזה. בוודאי,
זה לא נכון ביחס ליהודים. ההפך, בכל התעמוד, אגב, 102 שיעורים הללו זה טיפה מן הים, זה לא מתחיל אפילו להקיף, אי אפשר למדוד באחוזים כמה מעט זה. זה מעט מאוד ממה שאני יודע, ומה שאני יודע זה טיפה מהים, ממה שידוע, ומה שידוע זה טיפה מהים ממה שהיה. זה פשוט בחינת מים שאין להם סוף כל הנושא הזה.
אז עוד משהו, הרב, איך היה היחס של תורת, לא תורת, תיאוריית הגזע לכל הישמעאלים, לכל הערבים, לכל העולם הערבי?
זה בדיוק העניין, שלכאורה לפי תורת הגזע הערבים הם שמים והם נחותים, אבל הם לא התייחסו אליהם כאלה, כי זה עזר, הם היו שותפים שלהם בסנאת יהודים. ברור שהשמים הם נחותים.
אז כאילו, אז זאת אומרת שבאמת לקחו איזה תיאוריה, פשוט שיחקו איתה
בדיוק ככה.
שיחקו איתה לכאבת נפשם.
נכון.
טוב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
התכנית מאוד מחכימה ומעניינת, יש הרכוח גדול.
תודה רבה.
כן, רציתי לשאול שאלה קטנה, למדנו בדף היום לא מזמן, מאז זה נשאר לי ככה בראש השאלה הזאת, כתוב בגמרא שמה שאין פורענות מתחילה אלא בצדיקים, וגם כתוב את המושג שהקדוש ברוך הוא לא, כאילו שיש פורענות, לא מבחין בין צדיק לרשע.
כתוב כי תצא אש ומצא קוצים ואכלה הגדיש עם הקמה. האש פורצת בשביל הקוצים, אבל לא מתחילה אלא מן הקמה. זה בדיוק מה שדיברנו קודם, כששאל אחד השואלים, שמצד אחד כתוב שהפורענות באה בגלל עמי הארצות, מצד שני אנחנו שהקדוש הוא מדבר עלינו, וזה בדיוק העניין, שהפורענות באה בגלל החוטאים. אבל כמו שכתוב, הצדיק עבד, וישעיהו פרק נ"ה כמדומני, או נ"ב, הצדיק עבד, ואין איש שמה לב, ואנשי חסד נאספים בעין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. כי אם הפורענות הייתה מגיעה לאלה שבגללה מגיעה פורענות, מגיע ים של פורענויות. הצדיק שלא מגיע לו, בקצת איסורים יחסית, פודה את העולם מים של איסורים.
כן. אז זה מסביר, אבל אולי אתה, למה הקדוש, אין הפורענות מתחילה אלא בצדיקים, כי הקדוש ברוך הוא כביכול נפרע במגן של הדור, שזה הצדיקים, ואחר כך זה. אבל מה, למה אין הבחנה בין צדיק לרשע?
כי צריך שיהיה הסתר פנים. זה העונש הכי גדול, שיש הסתר פנים. אם לא היה הסתר פנים, אז לא הייתה בחירה.
הבנתי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מבחיר בין צדיק לרשע, זה גם סוג של צדיקים שהם נענשים גם באיזשהו מקום אולי. אולי זה הכוונה?
אני לא יודע אם נענשים דווקא. לא כל ייסורים זה עונש. כתוב, המדרש מביא, בין השאר כמובן, שלושה משלים על ייסורים. ואחד המשלים זה משל הקדר, שמוכר קדים או מוכר קדרות, קדר עם קוף או קדר עם קף, קדרות, קדים, והוא מכה על הקדרות כדי להשמיע את הצליל, להרשים את הקונים, שמדובר בקדים או קדרות טובים. על איזה קדרות או קדים הוא יכה? לא על החזקים. וזה ניסיונות הצדיקים. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לקחת את יצחק ולהעלות אותו לעולה, ושלושה ימים אברהם אבינו התבשל עם הרעיון הזה, זה לא ייסורים? באיזה מקום כתוב שזה בא בגלל חטא? לא. זה בא בשביל ניסיונות הצדיקים. לרומם אותם. אולי, לפרסם אולי בעולם שיש לו כאלה
צדיקים. בעולם הבא?
גם ודאי, אבל גם בעולם הזה. זה בא בשביל לרומם אותם. זה כמו שאדם עושה אופני כושר. כאלה אופני כושר שעומדים במקום, לא נוסעים. הוא עושה את זה ברמת קושי מסוימת, וכשהוא יתרגל לזה הוא פשוט מגביר את הקושי. כדי להגיע, כדי לא למצות את הכל מה שאפשר להפיק מהאופניים ברמה נמוכה. אז הוא מעלה את זה רמה יותר גבוהה. אותו דבר גם עם ניסיונות הצדיקים.
הבנתי. יישר כוח גדול.
ברוכים תהיו. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום. כן, כן.
שר כוח גדול, זיקו הרבים גדול. רציתי לשאול, כתוב הגמורה בגיטין, שלא למה יתיע לה ממה יתרה בתוך ביתו, שערי פלגש בגבעה יתיע לה בעלה, ממה יתרה, והפילה כמה רבבות מישראל. עכשיו, הלכתי לבדוק בנביא, הסיפור שם, לכוח, אין שום קשר בין מה שהפיע על האימה למה שהפיע על רבות. זה היה סתם טכני. הוא הפיע על האימה, היא הלכה לבית אביה, הוא הגיע לבית אביה, בא לקחת אותה, בחזור, בגבעת בנימין, היה שם כל מה שהיה שם בנביא, והיה שם מלחמה, וכמעט כאילו את שבט בנימין. אין שום קשר, מה שזה סתם.
אני רוצה לשאול אותו שאלה. אם מדובר באותם המקרים שבהם אדם הטיל אימה יתרה, והבני הבית פוחדים, וכמה מהם עושים מעשים, פוגעים בעצמם, או מנסים להתאבד כתוצאה מזה. האם דבר כזה צריך בכלל לומר? הרי זה מובן מאליו. הגמרא באה ואומרת, תדע לך, אתה הטלת אימה יתרה, אתה לא יודע אפילו מאיפה תבוא המכה. מאיפה תבוא המכה? מאיפה היא תתגלגל? אתה צריך לעשות את שלך. מגלים לנו מתחת לפני השטח שהאימה היתרה היא נמצאת בשורש הדברים.
כן, אבל לכאורה לא היה קשר. סתם בדרך פגשו אותם אנשים והוללו מה שהוללו להם. סתם בדרך חזור.
אבל למה שהיא תהיה בדרך? ולמה שהיא תהיה בדרך חזור? ולמה שהיא תעזוב את הבית?
היא עזבה את הבית כי היא פחדה מבעלה, ואחר כך הוא חזר איתה ביחד.
ברגע שאדם מטיל אימה יתרה, אתה כבר לא יודע לאן זה מתגלגל. בגלל סיבות אחרות, אבל זה מתגלגל. אם יושבים בבית, באהבה, אחווה, שלום ורעות, לא קוראים דברים כאלה.
מה, שמגיעים אנשי בני בנימין ורוצים לעשות...
לא, לא הולכים, יושבים בבית. הוא לא מגיע לכל מיני מקומות שהוא לא מכיר. הרי אם הוא היה... שוב, אני עניתי.
טוב, יישר כוח גדול.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב, ברוך.
רציתי לשאול, מצד אחד אומרים, חמירה סכנתא מאיסורא. ומצד שני, אומרים אחורי הרי ולא אחורי. כיצד התיישבו שתיים בקראות הללו?
אני לא חושב שהמטרה הייתה להעמיד את שני המקראות הללו זו מול זו, ואני לא חושב שהמטרה הייתה לדבר על אחורי הרי. המטרה הייתה לחדד את הדבר. ושאלות כאלה אתה יכול לשאול בהרבה מאוד דברים, כמו למשל, הדוגמה שאני מביא תמיד, מי שהולך דלת עמוד בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא, מי שמלבין פני חברו ברמים אין לו חלק לעולם הבא. מה, איך יעשו את המתמטיקה מי שהולך דלת עמוד ותוך כדי כך מלבין פני חברו ברבים? אלא מה? ללכת מאחורי אישה זה מסוכן מבחינה רוחנית, ללכת מאחורי הרי זה מסוכן מבחינה גשמית. את הסכנה ללכת מאחורי הרי כולם מבינים, את הסכנה ללכת מאחורי אישה פחות מבינים. אז הגמרא חידדה את זה. עכשיו, כשכתוב חמירה סכנת מיסורה, זה לא מתכוונים לומר כשזה עומד מול זה, אלא מתכוונים לומר שסכנה זה דבר חמור וצריך להיזהר מזה. מה קורה אם אדם צריך לעבור איסור כדי לא להיכנס לסכנה? לא חושב שיש הלכה שמדובר על ספק סכנה וודאי איסור, יהיה מותר לו לעבור על ודאי איסור בגלל ספק סכנה.
אז בעצם הרב אומר שהגמרה הזאת של אחורי הרי זה בכלל לא כפשוטו.
לא, זה ממש כפשוטו. אבל זה לא בשביל לשקלל את זה הלכה למעשה, כי אחרי הרי ולא אחרי אישה, אז אי אפשר להסיק מזה שאם תהיה לאדם אפשרות ללכת אחרי הרי או אחרי אישה, ואחרי הרי זה יהיה סכנה מוחשית שכך הוא ינהג. אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. אז הרב באים לחדד לנו את גודל הסכנה הרוחנית.
זה נוגע בעצם, סתם, אני אתכוון לשאול שאלה מעשית בעצם, שאדם רוצה לרדת לכביש בשביל לא ללכת במדרכה בגלל סיבות שכאלו, האם זה מוצדק ונורמלי?
אם מדובר בלרדת, תראה, אני הלכתי פעם, היה לנו אירוע שארגן יהודי בשם הרב שיינברגר זכרונו לברכה בפני שופטי בית המשפט האזורי, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, והגיע לשם אחד מגדולי ראשי הישיבה היהודי ישיש, והוא הלך בצד הכביש על המדרכה, כי המדרכה הייתה צפופה, בצד המדרכה על הכביש, והגיע שם מכונית ואני תפסתי אותו ומשכתי אותו למדרכה, אחרת מי יודע אם הוא היה איתנו היום. אם מדובר במקום שזה ודאי סכנה, שפשוט בן אדם הולך כי הוא מתאבד שיעי, אני לא חושב שמישהו יתיר לו את זה. אם מדובר בלרדת מהכביש בתנאים רגילים והכל, כי זה לא מקובל והנהגים רואים אותו והסכנה היא מאוד מאוד רחוקה ולא מוחשית, זה משהו אחר לגמרי. צריך common sense, צריך שכל ישר בדברים האלה.
אבל לא להסתמך כאילו לגמרא הזאת, או שכאילו אפשר להגיד שהגמרא
הזאת צריכה לעמוד מול העיניים כדי להמחיש לנו את גודל הסכנה, כשזה סכנה רוחנית ומוסרית. אין פה, לא, אם תסתכל בגמרא כשהיא אומרת את זה, אני לא נראה לי שתראה הכוונה לאין משפט נר מצווה ולרמב״ם ולשולחן ערוך הלכה למעשה.
טוב, בסדר גמור, תודה רבה,
ברוכים תהיו, ערב טוב. מספר הטלפון שלנו 03-5-00-93-93-593-93-93. התחלנו לומר קודם, התחלנו לומר, אבל יש שאלה, אז בואו נשמע את השאלה. יש שאלה? ערב טוב. לא שומעים.
כן, אני בשידור?
כן, בבקשה.
כן, תודה רבה.
כן.
אז שומעתי?
שומעים.
אני שואלת לגבי כיסוי ראש לאישה. מטעם איזה... מטעם פניות או מטעם שניכר שהיא נשואה?
האמת היא שהנושא של כיסוי ראש... כן?
ואם זה כאילו... אוקיי, נשמע.
לא, כן. תגמרי את המשפט, אני לא רוצה לשמוע הכל.
לא, אם זה מטעם צניעות, אז זה כאילו, אם כך מדוע שהשן הנשואה לא הולכת עם כיסוי ראש.
בדיוק, כמו שאתה אומרת. הנושא של כיסוי ראש לאישה הוא הלכה מיוחדת בהלכות צניעות, כמו שאת ציינת בעצמך, שאיננה מקיפה את כל הנשים ברוב העדות. יש מקומות שכן, שנהגו בעבר, אבל זה לא מקיף את, ברוב רובן של העדות, זה לא מקיף את כל הנשים, רק את הנשים הנשואות. קוראים לזה מנהג יהודית ודת יהודית, וזה מחייב. והמנהג יהודית והדת יהודית היו שרק נשים נשואות מכסות את ראשן. זה גם בגלל להבדיל בין אישה נשואה לשינה נשואה, אבל לא זה העיקר. העיקר הוא שכך נהגו, ונהגו את זה רק אצל נשים נשואות ולא אצל נשים לא נשואות. ומאלה זאת ההלכה, זו הלכה באמת מיוחדת במינה. זה כן קשור ללכות צניעות, אבל זו הלכה מיוחדת בלכות צניעות שנקראת דת יהודית ומנהג יהודית, ומאלה מה שנהגו זה מה שמחייב.
הבנתי. אוקיי, אז אם ככה לגבי אישה בעצם כאילו להסתובב עם משפחת בבית, אם כאילו הנושא הזה של להסתובב עם משפחת בבית, בעצם אם כך,
למה, מה רע בכיסוי ראש של מטפחת?
מה זה?
מה רע בכיסוי ראש של מטפחת?
לא, אין בעיות. אני אומרת, כאילו, אם ככה, בעצם יש חובה להסתובב עם כיסוי ראש בבית, או שזה בעצם...
אנחנו לא ניכנס לכל פרטי הסעודה ולכל פרטי הסוגיה עם מה ההבדל בין בית ובחוץ. היום בוודאי שגם כשאישה מסתובבת בביתה כמו אותה כמחית שלא ראו קורת ביתה את שיער ראשה, היא אמורה ללכת בכיסוי ראש, בהחלט שכן.
ממש תודה,
ברוכים תהיו.
תודה,
ערב טוב. ערב טוב. יש לנו שאלה?
כן, הלו?
כן, בבקשה.
הלו, רציתי לשאול, כשהיה את הניסים במצרים, כתוב שהמלאכים רצו לומר שירה, והשם מאוד כעס, מה אתם שרים, שרים, הרי טובים בים, וכשעם ישראל שרו שירה, היה בסוד הקשור מאוד שמח בזה. מה ההבדל, למה כשהמלאכים...
כי עם ישראל ניצל. עם ישראל ניצל כתוצאה מזה. ממילא, זה יהיה חוסר הכרת הטוב אם הוא לא ישיר שירה. המלאכים היו אובייקטיביים. הם ראו מהצד. כשאתה רואה מהצד את אלה שסובלים, שהם ניצלים ולבך איתם, אבל אתה לא לוקח בחשבון את הצד השני שסובל, אז זה לא הזמן לומר שירה, מאלה שאינם מעורבים ישירות בהצלה.
אז אתה הכניס של קשר לאברהם אבינו, מה שהוא ביקש, שיהיה זקנה, ויצחק ביקש כאבים במקום הגיהנום, ויעקב ביקש חולי. למה כזו הוא חיכה להם, מה שהם התפללו, שיהיה כזה?
יש הרבה דברים שצריכים לקרות בהתערות הדלטטה, בהתעוררות מלמטה, ואנחנו הגענו לסוף התוכנית, ויש פה התעוררות מלמטה, כלומר מההפקה שאנחנו צריכים לסיים, ואנחנו מודים להם, לכל אלה שעסקו במלאכה, לכל אלה שהיו איתנו, לכל הצוות, תודה רבה ולילה טוב.
כולך היא תמיד מדבר אליי, כולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי,